בפרשה הזאת היא פרשת בשלח, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, אנחנו מוצאים את כל עיקרי האמונה. בפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל מעבדות לחירות, הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל ומעצב את עם ישראל ונותן לעם ישראל את העצמאות שלהם, מאיר להם את הדרך שבה הם אמורים ללכת, ולכן במקרים שונים ובהזדמנויות שונות הקדוש ברוך הוא נותן ומדריך את עם ישראל בכל מכל יסודות וכל מכל מאורות האמונה שלאורם יהודי צריך ללכת. אם זה עניין הפרנסה שאתמול ביום שלישי היה היום המסוגל של קריאת פרשת המן שנמצאת בפרשה הזאת, פרשת בשלח, הקדוש ברוך הוא לימד ומזכיר לכל אדם ואדם שהפרנסה שלו היא בידי הקדוש ברוך הוא, וכך עוד הרבה יסודות ודברים נוספים. אבל בעיקר יסוד גדול וחזק ואיתן בכל האמונה היהודית שאנחנו לומדים בעיקר מהפרשה הזאת, פרשת בשלח, זה כל עניין התפילה. התפילה והקריאה לקדוש ברוך הוא בשעה שבה אדם נמצא בצרה. התורה מספרת לנו והמדרשים מרחיבים איך בני ישראל עמדו על שפת הים, על שפת ים סוף, והיו נבוכים ולא היה להם שום מוצא ושום דרך להינצל. באים אחריהם במרוצה כל פרו וחילו, עשרות אלפי ומאות אלפי לוחמים וחיילים שרוצים להרוג בהם ולטבוח בהם. בכל עם ישראל לפניהם נמצא הים, מצדדיהם נמצא המדבר, אין להם שום תקווה ואין להם שום מקום איכן להינצל. והקדוש ברוך הוא אומר שעיקר הדברים שהיה צריכים לעסוק, ומה היה הנטייה הנפשית, מה היה הדבר המיידי שבני ישראל רצו לעשות באותו רגע, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להתפלל לקדוש ברוך הוא ולקרוא אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה הקדוש ברוך הוא אמר? לא עכשיו היית להרבות בתפילה, עכשיו היית לעשות מעשה, עכשיו היית לעשות משהו מסוים, לא היית עכשיו להרבות בתפילה. אנחנו רואים שיש את המושג הגדול של תפילה, של קריאה לקדוש הקדוש ברוך הוא, שזה הטבע הנפשי, שזה הרצון של כל יהודי, מיד לפנות לקדוש ברוך הוא. מימות אברהם אבינו שבכל צרה שהיה התפלל לקדוש ברוך הוא, זה ניטה עמוק עמוק בנפש שלנו, שגם אדם שבדרך כלל ביום יום לא מתפלל ולא קורא לקדוש ברוך הוא, והקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא זה לא הדבר שמיד עולה לו בראש בקומו משנתו, עדיין בשעת צרה אמיתית שכל הדברים נסגרים על האדם, הדבר היחיד שיש בידי האדם לעשות זה להתפלל ולקרוא להקדוש ברוך הוא. ועדיין אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר, יש תפילה, אבל יש מושג אחר, יש דבר אחר שהוא מקדים את התפילה, שהוא מהיר יותר, שהוא פעיל הרבה יותר מאשר התפילה. מה זה המושג הזה? איך אנחנו יכולים ללמוד איך הוא? איך אנחנו יכולים לדעת אותו לעומקו? אז נסתכל, אנחנו יודעים שיש פסוק בספר ישעיה שמתאר דבר לכאורה מאוד מאוד לא מובן. והפסוק הזה אנחנו גם אומרים אותו בתפילה, בימי צום ותענית, כשאנחנו רוצים לעורר עלינו רחמי שמיים. הפסוק אומר, והיה טרם יקראו ואני ענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שיהיה על ידי הנביא ישעיה שיש מציאות כזאת, יש דרך כזאת, יש איזשהו ערוץ קשר כזה עם הקדוש ברוך הוא, שאדם פונה לקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה לפנות אל הקדוש ברוך הוא, שאדם נמצא בצרה, שאדם נמצא במצוקה, והדבר הטבעי שהוא רוצה לעשות זה לפנות לקדוש ברוך הוא. אבל עוד קודם שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, עוד קודם שהוא יקרא לקדוש ברוך הוא, כבר הקדוש ברוך הוא ירחם עליו והקדוש ברוך הוא ישיע אותו. לכאורה זה לא מובן, איך זה יכול להיות? אדם עוד לא יתפלל לקדוש ברוך הוא, אדם עוד לא ביטא את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, וכבר הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. למה זה? הרי אנחנו יודעים בפרשת תולדות, רש"י מרחיב בזה ואומר שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפייתם של צדיקים. אחד הסיבות, אחד העניינים שבגללם הקדוש ברוך הוא מביא בעיה על האדם, מביא צרה על האדם, בעיקר זה שני עניינים. שני סיבות יש לכל צרה ולכל בעיה שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם. דבר ראשון, שהקדוש ברוך הוא רוצה להעיר לאדם כל מיני דברים שהוא צריך לתקן, כל מיני דברים שהוא צריך לשפר, כל מיני דברים שהוא צריך להשתנות בהם, אבל גם הקדוש ברוך הוא מצפה לקריאה שלו, הקדוש ברוך הוא מצפה לזעקה שלו. זה לא רק דרך מילות מהבעיה התפילה, אלא התפילה היא אחד מה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח ורוצה להשיג מהצרה שהוא מביא לאדם. אנחנו יודעים שרבותינו אמרו את זה, שזה רמוז בלשון של תפילה, בלשון הארמית, שזה הלשון שבו נכתבה גמרא, בו נכתב הזוהר הקדוש, איך אנחנו מבטאים, איך אומרים שאלה, בקשה, דרישה, בעיה, כל בקשה, כל פנייה נקראת בלשון בעיה. ללמד אותנו למה זה, כמו שבלשון הקודש בעיה זה מסמל, זה אומר מציאות קשה, דבר קשה, לרמז לנו שני הדברים האלה. אחד, למה הבעיה באה לאדם? כדי שהוא יקרא לקדוש ברוך הוא, יבקש את הקדוש ברוך הוא, ירצה ישועה מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן, איך זה יכול להיות שקדוש ברוך הוא אומר הבאתי בעיה, אבל יכול להיות שבכלל לא תצטרכו להתפלל? עוד קודם שתתפללו כבר הישועה תהיה, כבר אני אעיר לכם את הדרך, כבר הכל יסתדר. איך זה יכול להיות באמת? אז אנחנו יודעים שכן יכולה להיות מציאות כזאת, וכן יש דרך כזאת שעוד קודם אדם יתפלל, הוא יענה. עוד קודם שהוא יקרא לקדוש ברוך הוא ויגמור את כל התהילים ויצטער ויתחנן ואין לו ירדו דמעות כמיים, כבר הקדוש ברוך הוא יושיע אותו ויגאל אותו. איך אנחנו יכולים ללמוד את זה מהפסוק הזה עצמו? אז אנחנו יודעים שחזל אמרו לנו לשון חכמים מרפא. הלשון של התורה, הלשון של חזל, היא בעצמה, היא משחקים בה בצורה הנכונה. אם יורדים לעומק שלה, אפשר להבין את כל הדברים. מה הפסוק אמר? והיה תרם יקראו ואני ינה. מה זה והיה? אנחנו יודעים. והיה, כתוב, רבותינו אמרו לנו, כל מקום שכתוב והיה, זה לשון שמחה. והיה זה לשון שמחה. ויהי זה לשון צער. איך אנחנו יכולים ללמוד כל פעם? ללמוד כל פעם, האם הסיפור שאנחנו הולכים לקראתו, הדבר שאנחנו הולכים לקראתו, הוא דבר של שמחה או של עצב, אם כתוב והיה, סימן שזה דבר של שמחה, דבר שזה עושר, דבר שזה אור ודבר חשוב מאוד. אם ויהי, מה זה אומר? זה אומר שזה צער, זה אומר שזה דבר קשה, זה אומר שזה מציאות הרבה יותר קשה ולא טובה. יש לפעמים שזה קצת שונה כדי לנות דברים אחרים, כמו בתחילת הפרשה הזאת שכתוב ויהי בשלח פרעה את העם. ויהי מה זה? לשון צער. אז אם כן, איזה צער זה שפרעה שילח את עם ישראל? לכאורה זו השמחה הגדולה ביותר. האורחיים הקדוש כבר מתעכב על זה ודורש את זה, אבל פה באו לנות לנו דבר אחר. אם נשים לב, המילה ויהי, כמה היא עולה בגמטריה? המילה ויהי עולה בגמטריה 31. כמה זה 31? לא. לרמז לנו שגם אם כתוב ויהי, גם אם כתוב בשלח פרעה את העם, שפרעה זה ששלח את העם, באמת זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל, ופרעה רק היה השחקן שהקדוש ברוך הוא הפעיל אותו. לרמז לנו שלא פרעה שלח את עם ישראל, והיא בשלח פרעה את העם, והיא גמטריה לו, שלא פרעה באמת שלח את עם ישראל. אבל לרוב, ברוב המוחלט, והיה לשון שמחה, והיא לשון צער. מה הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק הזה? והיה תרם יקראו ואני ינה. מה זה והיה? אנחנו יודעים, לשון שמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, אדם שהוא שמח תרם, עוד קודם שיש סיבה לשמוח, עוד קודם שהוא רואה את המציאות השלמה, עוד קודם שהכל יסתדר לו, עוד קודם שהכל טוב לו, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא מושיע אותו, עוד לפני שהוא יתפלל. יש את התפילה. תפילה, מה זה תפילה? תפילה זה תפילה, זה דבר שאדם זועק לקדוש ברוך הוא מתוך צרה. מה זה תפילה? מאיפה התפילה הכי עמוקה, הכי נשמעת מגיעה? שאדם נמצא בצער, שאדם נמצא בקושי, שאדם נמצא בכל האכזריות שעוטפת אותו מכל מקום. זה מסלול של תפילה. אבל מסלול שמקדים את התפילה, מסלול שהוא מהיר יותר מהתפילה, שאדם עוד קודם שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, עוד קודם שהוא קורא לקדוש ברוך הוא, כבר שמח, הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא עשה איתו משהו מסוים, זה לטובה, ודאי שיש עם זה דבר גדול, ודאי שהקדוש ברוך הוא תומן לו בהתמודדות הזאת עם משהו גדול, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא מושיע אותו, עוד קודם שיתפלל, עוד קודם שהוא עשה את כל הדברים. למה? כי מה העיקר הדבר שמחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם? השמחה. כמו שאמרנו כמה פעמים, אדם, הקדוש ברוך הוא, מה הדבר שמאפיין אותו יותר מכל? שמחה. אצל הקדוש ברוך הוא אין עצבות. עצבות של בן אדם על מה היא? אדם שלא רואה את החיים בצורה ארוכה, אדם שלא רואה את כל לא לדברים, הוא רואה דברים בצורה מקוצרת ובצורה יותר חלקית, הוא אדם שיכול להיות עצוב. אדם שרואה את כלל המציאות, אדם שרואה את כל המציאות כולה, הוא אדם ששמח תמיד, כמו שאנחנו רואים את רבי עקיבא. רבי עקיבא בכל הקשיים שעברו עליו, כשנחרב לו כל החיים שלו, כשהוא בגיל 40 רק התחיל ללכת ללמוד תורה, כשמתו כל תלמידיו בגיל 119, הוא לעולם לא הצטער. למה? כי הוא ראה את המציאות מגבוה, ראה את כל המציאות, ידע, מתו 24,000 תלמידים, יקומו תלמידים אחרים שיקימו את הכל ויעשו את הכל הרבה יותר גדול. ראה את החיים במציאות רחבה. זו גם הסיבה שמישהו הולך לקברו של רבי עקיבא, רואה שהקבר של רבי עקיבא הוא נמצא וממוקם במקום הגבוה ביותר, כמעט יותר מכל קבר אחר בארץ ישראל. צריך לעלות על הר גבוה ורואים קברו של רבי עקיבא חלקים גדולים מאוד מארץ ישראל. למה? לרמז לנו את עיקר העניין של רבי עקיבא, להיות במקום גבוה ולהיות במקום עליון מאוד, ולראות את כל המציאות ולא לראות חלקים קטנים ואז להצטער. הקדוש ברוך הוא נמצא מעל כל המציאות, רואה את העבר, רואה את העתיד, וגם כשהקדוש ברוך הוא צריך להביא גזרה קשה ונורא, הקדוש ברוך הוא יודע, רואה כבר את התועלת, את הטוב שיצא, את התועלת ואת הטוב שיצא מהגזרה. הקדוש ברוך הוא רואה את התועלת והטוב שיצא מהגזרה הזאת. אם כן, אדם ששמח גם במציאות קשה, הוא נקשר לקדוש ברוך הוא. מה זה תפילה? שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא להתקשר איתו, מבקש מהקדוש ברוך הוא להתחבר אליו. אדם ששמח גם בשעת צרה, באופן אוטומטי הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, ומיד הוא נושע, מיד הכל טוב לו, וכל הדברים עוברים ממנו. וזה גם מה שראינו בפרשת בפרשת ויגש, בפרשת מקץ. בפרשת מקץ התורה הקדושה מספרת לנו על כל הסיפור של יוסף והאחים וכל הדברים שקרו ביניהם, איך יוסף הצדיק הסתתר מהאחים, הסתתר מהאחים, לא גילה להם שזהו יוסף, והאחים באו אליו, השתחוו לו, קראו לו, ניסו לרצות אותו, כל הדברים שיש שם. ויוסף דיבר קשות עם האחים, דיבר להם בפנים קשות, הראה להם פנים זועפות, דיבר איתם מאוד בתוקפנות. ואז האחים השבטים חזרו ליעקב אבינו, ומה אמרו ליעקב אבינו? האיש אדוני הארץ דיבר איתנו קשות, האיש הוא אדון הארץ דיבר איתנו אותנו קשות, דיבר אותנו בצורה קשה ותקיפה. מה יעקב אבינו אומר להם? הורידו לאיש מזמרת הארץ. זה מה שיעקב אבינו אומר להם. לכאורה, מה התשובה בזה? מה הייעול בזה? מה התגובה שיעקב אבינו מנסה להגיד כאן לאחד מצדיקי הדורות? אמר, מה הכוונה? הורידו לאיש וקחו אליו מזמרת הארץ. השבטים האחים ראו שליט שנראה מצרי, נראה אכזר, נראה קשה, הם בידיו, כל הארץ כולה רעב, והם תלויים בידיים שלו, והם תלויים בידיים שלו בלבד. מה יוסף הצדיק אומר להם? דיבר, מה האחים אומרים ליעקב אבינו? דיבר האיש אדוני הארץ, הוא האיש, הוא אדון הארץ, הוא האיש החזק ביותר, הוא דיבר איתנו קשה, מה יש לנו לעשות? מה יוסף, יעקב אבינו אומר להם? הורידו, תורידו את האיש הזה מהדרגה שלו, תוריד אותו מאיפה ששמתם אותו כאדון הארץ, כאדם החשוב והגבוה ביותר. ומה? וקחו אליו מזמרת הארץ. מה זה מזמרת הארץ? אם פותחים את פרק השירה, ששם יש את הזמרה שכל חלק וחלק בבריאה, מה שהיא משוררת ומה שהיא מודה לקדוש ברוך הוא, מה כתוב שם? מה הארץ אומרת? לשם הארץ ומלואה. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אין אף אחד שהוא אדון הארץ, אין אף אחד שהוא שליט ברמה מדי גבוהה. כולם בידי הקדוש ברוך הוא, ולכן כל אדם שנראה לנו מאיים מדי, גבוה מדי, צריך להוריד אותו לפרופורציות הטבעיות שלו. להסביר לעצמנו ולדעת שהוא שווה כמו כולם, והקדוש ברוך הוא יכול לשנות גם אותו ולסדר גם אותו בפאזל העולמי בדיוק בצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה ואומר. בשיעור הקודם שמסרנו לפני אמרנו יסוד גדול בקצרה בשני מילים, והוא התרחב מאז, אנחנו רוצים להסביר אותו ולהגיד אותו בעזרת השם בהרחבה יותר. אנחנו יודעים יש יסוד גדול שמובא ברבנו ארי, ברבי חיים ויטל, ברבה מאוד מקומות בכתבי הקבלה, שעם ישראל, כל נשמות ישראל, וזה כבר רמוז בגמרא ובמדרשים, בגמרא במסכת סוכה ועוד מקום כבר יש רמז לזה, שכל נשמות ישראל, כולם, כל הנשמות שאי פעם נולדו בעם ישראל ועברו את כל מסע החיים שלהם והלכו בעולם הזה, יש לכל אחד שורש מסוים בעולם הקדמון. איפה יש לכל אחד שורש מסוים? בגוף של אדם הראשון. תבנית גופו של אדם הראשון. אדם ראשון שהיה נברא מרמח איברים ושסה גידים, לפני שהוא חטא ואכל מעץ הדת, כל נשמות ישראל כולם היו כלולים בו. וכל נשמה ונשמה יש לה תפקיד לתקן משהו אחר בעולם. וכל נשמה נלקחה עבר מסוים בגוף של אדם הראשון. מישהו אחד נלקח מהראש, מישהו אחר נלקח מהעיניים, מישהו אחד מעל פה, מישהו מאף, מישהו מהידיים, מישהו מהרגליים. כל אחד נלקח ממקום אחר בגוף של אדם הראשון. וכשאדם הראשון, לפני שהוא אכל מצדת, כל הנשמות היו כלולות בו. הוא אכל מצדת, הוא התאבל לאכול מצדת, חטא. ואכל מצדת, מה קרה? כל הנשמות שהיו בו נפלו אל הקליפה, נפלו אל העולמות הנמוכים יותר, כל הנשמות נפלו אל מקומות שיש בהם קליפות ויש בהם קושי והתמודדות ודברים שלכאורה נוקדים את הרוממות ואת האצילות של הקדוש ברוך הוא, ואז כל נשמה ונשמה צריכה לעבור תיקון מסוים, צריכה לעבור מסע מסוים בחיים כדי לתקן את התיקון שלה בחטא אדם הראשון. כל נשמה עוברת את התיקון שלה, כל נשמה מצליחה לעמוד באתגרים והיהודים שהקדוש ברוך הוא מביא לה, אז היא מגיעה לשלמות שלה. אותה נשמה לא הצליחה לעמוד באתגרים, לא הצליחה לעמוד בקשיים שהקדוש ברוך הוא הביא לה, אז היא לא תקנה את עצמה, היא צריכה לחזור אותם בגלגול. תקנה את עצמה, אז היא חוזרת אל אותו מקום בגוף של אדם הראשון, וזה מה שאנחנו עושים בעצם כל ימות עולם, מהימים הראשונים לבריאה, שאז אדם הראשון חטא ואכל מצדת, כל השנים כולם. למה השנים כל כך נמשכות? למה יש את כל הזמן הזה? כדי שיהיה מספיק זמן לכל נשמה לבוא פעם אחת או יותר פעמים אם צריך, ולתקן את החלק שלה, את העניין שלה, בחטא אדם הראשון. הקדמה מאוד מאוד יסודית ונפלאה מדברי הרי הקדוש. אבל לכל מה היא מלמדת אותנו ביום יום? מה היא אומרת לנו? מה זה אומר לאדם אם הוא מהיד ימין של אדם הראשון, או מיד שמאל, או מהעין, או מהראש? איך זה עוזר לו בתפקוד שלו? איך זה עוזר לו במה שהוא אמור לעשות ביום יום שלו? כל התורה שלנו, כמו שרחבנו כמה פעמים, היא תורה מעשית. אין עוד בתורה, אין חלק בתורה שלא יכול לנווט בן אדם ולא יכול לעזור לבן אדם בכל יום ויום לקבל את ההחלטות הנכונות, ללכת בדרך הנכונה, לעשות את הדברים הנכונים. אז איך הדבר הזה מלמד אותנו? איך הדבר הזה מקדם אותנו? איך הדבר הזה מנחיל לנו עבודת השם בכל יום ויום? אלא נסתכל. יש הרבה צדיקים שרבנו הרי הקדוש ועוד צדיקים אחרי זה בעולם הקבלה גילו מאיפה הם מגיעים. זה מיד ימין של אדם הראשון, זה מיד שמאל. הרבה מאוד צדיקים גילו על עצמם, אבל נלך על שני צדיקים מסוימים שנגלה לנו מאיפה הם, ונסה על פי זה להבין מה סוג עבודת השם של כל דור ודור. האבות הקדושים, מאיפה הם ילקחו? מהראש. בעל התניא מעריך בזה בפרק השני של התניא, שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מאיפה הם ילקחו? מהראש של אדם הראשון. לעומת זאת, אישיות אחרת גדולה ועצומה, דמות אחרת בהיסטוריה של עם ישראל. מיהו משה רבנו? מאיפה משה רבנו נלקח? אנחנו יודעים, משה רבנו, הנשמה שלו, כך כתוב, משה רבנו, הנשמה שלו נלקחה מהקנה של אדם הראשון. כך רבנו הרי הקדוש, רבנו הרמה מפנו, במאמר צבאות השם, מגלה שמשה רבנו, מאיפה הוא נלקח, מאיפה הנשמה שלו נלקחה? מהקנה. הקנה שיש בכל גוף של כל אדם ואדם, הקנה של אדם הראשון, מה נולד ממנו, איזה נשמה הייתה נמצאת פה, הנשמה של משה רבנו. אם נסתכל ונתבונן לעומק, כל אחד ואחד היה צריך להתמודד עם הדבר, עם הפעולה, בדיוק ההפכית של מה שהפעולה הטבעית של, 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 של העבר הזה. השכל, מה הטבע שלו, מה האישיות שלו, מה הדבר שהוא פועל בדרך כלל? השכל חושב הרבה, השכל חושב, השכל מתכנן, השכל מנסה להציל את עצמו מכל מיני מקרים שיקרו לו, מכל מיני דברים שיכולים לקרוא לאדם. השכל זה הכוח החושב שאמור לחשבן את הכל, אמור לראות את הדברים בצורה מאוד רחבה ולהחליט החלטות מה לעשות. מה היה כל החיים של, של אברהם, יצחק ויעקב, אבות הקדושים, לא להפעיל את השכל. הקדוש ברוך הוא, מה היה עיקר הניסיון שהקדוש ברוך הוא ניסה אותם? ומה היה עיקר הדבר שהקדוש ברוך הוא התקשה איתם, והראה להם דבר קשה בחיים, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא בחן אותם, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא קיבל אותם, והאמין בהם, ומסר בידם את אוצר נשמות ישראל, לא להפעיל את השכל שלהם. כל החיים שלהם היו מלא סתירות. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תלך אל הארץ אשר הרקע, אני מראה לך את הארץ הטובה והגדולה ביותר. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מה הוא מוצא שם? רעב גדול. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני אתן לך ילד, ביצחק יקרא לך זרע, נולד לו יצחק. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשחט את יצחק, הוא לא יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא בלבל אותם, וכל הפעלה של השכל שלהם, חשיבה של השכל שלהם, מה הייתה אמורה לגרום להם, שילכו אחורה ולא יאמינו בקדוש ברוך הוא, והם השקיטו את השכל שלהם, השביטו את השכל שלהם, ולמרות זאת יאמינו בקדוש ברוך הוא. משה רבנו גם כן, משה רבנו, מאיפה הרמה מפנו כותב, שנלקח כוח, הנשמה של משה רבנו בגוף של אדם הראשון, מהקנה. מה הכוח של הקנה, מה הוא נותן לאדם? את היכולת לדבר. הקנה מוציא ומכניס את האוויר מהאדם. מה הקנה עוזר לאדם לעשות? לדבר בצורה ברורה וטובה. מה הייתה ההתמודדות הקשה ביותר של משה רבנו בכל ימי חייו? הוא לא יכל לדבר. משה רבנו היה מגמגם. אנחנו יודעים כל הסיפורים עם פרו, שהמלאך גבריאל החליף לו את הזהב בגחלים. משה רבנו לא יכל לדבר כל ימי חייו. אפילו כשהקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבנו להיות השליח של בני ישראל, להיות השליח שלו לגול את בני ישראל, ללמד את התורה לבני ישראל, משה רבנו מזכיר עיכוב אחד שיש, דבר אחד קשה שיש. מה? לא יש דברים אנוכי, גם אתמול גם שלשום. אני לא יכול לדבר. משה רבנו היה לו קושי מאוד גדול לדבר. מה אנחנו רואים? שמשה רבנו נלקח מעבר הדיבור, מכוח הדיבור אצל אדם הראשון, אבל היה לו קושי ומניעה גדולה מלדבר בחיים שלו. למה זה שכל אחד מגיע מהעניין, מהמקום שבו דווקא הוא התקשה, שבו דווקא היה קשה לו, כל אחד צריך ללכת, כל אחד על פי העבר, הפעולה של העבר המקורי שבו היה באדם הראשון, הוא צריך לעבור בחיים בדיוק את ההפך מהדבר הטבעי של אותו דבר. כי מה זה היחד של אדם הראשון? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, יש פרי ש... כל האיברים שלך, כל כוחות החיים שלך אמורים לרצות אותו, אמורים למשוך אותך לאכול ממנו, ואתה אל תאכל ממנו. הפרי הזה היה טעים מאוד, עקבה, כוח האוכל, המעכל באדם, רצה לאכול את הפרי הזה. הוא היה נעים, הוא היה טוב, הוא היה ערב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מזה. הפרי של עץ הדעת, פרי עץ הדעת היה טוב לשכל, נחמד הוא למראה, מחכים, עץ הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא, אדם שאוכל ממנו ידע להבחין בין טוב לרע. השכל רצה את הכוח הזה של הבחנה בין טוב ורע, כמו שהרמב״ם מעריך במורה נבוכים, אבל הקדוש ברוך הוא אמר אל תאכל מזה. אז כל הקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון שכל האיברים, כל כוחות החיים שלו יכבשו את הרצון שלהם, ולא יעשו את מה שהם רוצים לעשות בצורה טבעי. האדם לא צריך לעמוד בזה, וכוחות החיים שלו, האיברים שלו, הכוחות הגופניים שלו, שכנעו אותו כן לאכול מעץ הדעת. אם כן, מה התיקון בכל הדורות כולם? שכל אדם ואדם שהגיע מעבר מסוים, יעשה בדיוק את ההפך מאותה פעולה טבעית של הגוף של אדם הראשון, שאמר לאדם הראשון כן לאכול. הראש של אדם הראשון שכנע את אדם הראשון כן לאכול, אז מה אבות הקדושים שהגיעו מהראש של אדם הראשון היו צריכים לעשות כל החיים שלהם? לא להפעיל את השכל ולחשוב בצורה שכלית. הכל אמר לאדם הראשון כן לאכול מעץ הדעת, לכן משה רבנו היה צריך להתמודד עם עניין של דיבור ולא לדבר. אנחנו הדור האחרון שלפני ביאת המשיח, מה התיקון שלנו? מאיפה אנחנו נלקחנו בגוף של אדם הראשון? אז מבואר בהרבה מאוד ספרים שאנחנו נלקחנו מהכב של אדם הראשון. מה זה הכב של למה מאיפה מוכח שאנחנו לקחנו מהכף של אדם הראשון? איך הדור הזה, הדור האחרון, נקרא בלשון חזל דור עקבתא דמשיחתא, הדור האחרון לפני המשיח? למה הוא נקרא דור עקבתא דמשיחתא? למה לא שם אחר? אז רבותינו הקדושים מבארים את המושג הזה שכתוב בגמרא ובעוד מקומות בחזל, שאנחנו דור עקבתא דמשיחתא. למה? כי אנחנו נלקחנו מהדור מהכף של אדם הראשון. כל הגוף כולו תוקן, החלק של העקב, החלק התחתי, החלק האחורי ביותר של גופו של אדם הראשון עדיין לא תוקן, ואנחנו אלו שמתקנים אותו. אם כן, מה עבודת התיקון שלנו? אם אנחנו לוקחים, כמובן, החיים של כל אדם ואדם משתנים, וכל אחד מתמודד עם אתגרים אחרים, וכל אחד מתמודד עם בעיות אחרות. אבל אם ננסה לתמצת, למסגר את זה, לקחת את ליבת העניין, את עיקר העניין, ולהבין מה אנחנו, מה הדבר שהוביל אותנו אל התיקון השלם שלנו, אל הגאולה השלמה, אל השלמות הנפשית שלנו, מה זה ללכת בדיוק נגד הפעולה של העקב. יש לעקב פעולה מסוימת, ללכת בדיוק לא כמוה, להתגבר עליה, לא להיות כמוה, וזה מה שהביא אותנו להשלמות שלנו. מה זה, אם נשים לב, מה הפעולה הכי טבעית של העקב? העקב לא עוזר לאדם בשום דבר בחיים שלו. זה לא עיניים שרואות, זה לא דיבור שמדבר, זה לא שכל שחושב, שום דבר. מה הפעולה היחידה של העקב? העקב הוא עבר שתמיד נמצא אחורה באדם. כל עבר, כל כוח אחר באדם יכול להסתובב גם לקדימה. אדם יכול לעמוד ישר ולהסתובב עם הגוף שלו, הגב שלו יהיה קצת מוטה כלפי קדימה. כל עבר באדם, אדם יכול להפוך את היד, היד בדרך כלל ככה, אדם יכול להפוך אותה ככה. כל עבר באדם, אדם יכול להפוך אותה להיות בצד הקדמי. העבר היחיד שאדם לא יכול להפוך אותו להיות בצד הקדמי, מה זה? העקב של האדם. למה אם אדם מסתובב, אז אוטומטית כבר הוא מסתובב, והקדימה זה אחורה הקודם, ואחורה זה הקדימה הנוכחי. העבר היחיד שאדם לא יכול לסובב אותו קדימה, זה העקב של האדם. כן, מה עיקר המטרה, עיקר העניין של העקב תמיד להיות מאחורה. אם כן, מה הפעולה שלנו תמיד? לנסות לא להיות אחורה. ואם נשימה לב, מה ההתמודדות הקשה ביותר של הדור הזה? תמיד להסתכל אחורה. כמה בעבר היה לי רע, כמה בעבר היה לי קשה, כמה בעבר לא הצלחתי. כמה בעבר התמודדתי. אם נשים לב מה עיקר העניין של הפעולה, מה עיקר הקושי של הדור הזה אצל האדם, שאדם כל הזמן מסתכל אחורה, ועל פי אחורה בוחן את החיים. לא סתם זה הקושי הגדול ביותר שיש לכולם, לא סתם זה הקושי הגדול ביותר שיש לעולם. למה? כי זה עיקר התיקון. מה עיקר העניין של העקב? שהוא תמיד אחורה. אם מצליחים להזיז את העקב לקדימה, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. כמעט זה הוא בלתי אפשרי, אבל בזה תלוי הגאולה שלמה של כל עם ישראל, ובזה תלוי הגאולה שלמה של כל אדם ואדם. לא להסתכל אחורה, אלא להסתכל קדימה. לא להסתכל אחורה כמה נכשלתי, ואם כן אני לא יכול להתרומם. לא להסתכל אחורה כמה קשה לי, ולכן אני לא יכול להגיע לדברים גדולים בעתיד. תמיד להיות עם העיניים קדימה, ומה שהיה, להתעלם ממנו, ולא להסתכל עליו בשום צורה ובשום עניין. אף פעם לא להסתכל לאחורה, אלא תמיד אך ורק להסתכל קדימה, אל העתיד, אל הדברים הגדולים והנעלים יותר. ככה הדור הזה יכול, שהוא הדור האחרון, יכול לתקן את התיקון שלו בחטא אדם הראשון. כמו שאברהם, יצחק ויעקב, על ידי שהם התגברו על הפעולה הטבעית של השכל, לחשוב, והם לא חשבו, השלימו את הדור שלהם. משה רבנו התגבר על הכוח של הגרון, שלא יכול לדבר, והוא לא יכול לדבר, ובכל זאת דיבר. מה התיקון של הדור שלנו? מה העניין של הדור שלנו? להפוך את אחורה לקדימה. לעולם הוא יסתכל לאחורה, לעולם לא להסתכל על דברים שקרו בעבר, ועל פי לבחור את העתיד, תמיד להסתכל על העתיד. וזה מה שאנחנו אומרים בכל בוקר. כל בוקר בתפילה אנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא, משבחים את הקדוש ברוך הוא, מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו יהודים, על זה שאנחנו מקיימים מצוות, על זה שאנחנו יכולים לדבוק בו בתפילת שחרית בחלק הקורבנות, שלפני הקורבנות, בפרשת העקידה וכל החלק הזה. ואז אנחנו אומרים, אשרנו מה טוב חלקנו, אנחנו אומרים, אשרנו שאנחנו משכימים בתי כנסיות ובתי מדרשות ומייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא. אומרים הקדמה שמפארת, מרוממת הקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא עשה איתנו, שאנחנו יהודים. ואז מה אנחנו אומרים? אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שטוב חלקנו, נעים גורלנו ויפה ירושתנו. אנחנו עם ישראל שבעולם הזה נרדפים, קשה לנו, האומות העולם רודפים אותנו, אנחנו מתמודדים עם דברים קשים מאוד. אנחנו אומרים, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אבל שוב פעם, זה מילים שנאמרות על ידי כלל עם ישראל אלפי שנים, כל בוקר ובוקר. מה זה אומר? אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרנו שטוב חלקנו, אשרנו שנעים גורלנו, אשרנו שיפה ירושתנו. מה המילה מוסיפה בזה בדיוק? ועוד, אנחנו ממשיכים ואומרים, אשרנו שאנחנו משכימים ומערבים בתי כנסיות ומייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו אומרים אשרנו מה טוב חלקנו לזה שאנחנו עושים את כל המצוות, ועל זה שנבחרנו להיות עם ישראל, ואחרי זה אנחנו אומרים מצווה אחת בלבד שאנחנו משבחים ומודים עליה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו משכימים ומערבים בתי כנסיות ואומרים שמע ישראל. למה לא כשרות? למה לא שבת? למה לא מצוות אחרות שאולי גדולות ומפחידות יותר מלעבור עליהם, אשר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה זה אשרנו מה טוב חלקנו? מה זה מה טוב חלקנו? מה אנחנו יודעים? זה מילה של תהייה, של חוסר ידיעה, של חוסר ודאות. כשאדם אומר משהו בצורה רגילה, אז הוא מתכוון, אני יודע מה שאני אומר. כשאדם אומר מה זה, אז הוא סימן שהוא לא יודע מה זה. אז אנחנו אומרים, מה אשרנו, מה טוב חלקנו. לא אשרנו שיש לנו חלק גדול מאוד. מה עיקר האשרנו? מה עיקר השכר שיש לנו, שמה טוב חלקנו? שאנחנו לא ברור לנו בצורה ודאית אם החלק שלנו הוא טוב או לא טוב. לא ברור לנו בצורה ודאית אם הירושה שלנו טובה או לא טובה. לא ברור לנו בצורה ברורה ביותר אם הגורל שלנו טוב או לא. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל אמונה זה מלשון דבר שאנחנו לא בטוחים בו. דבר שבטוחים בו זה ידיעה. מה זה אמונה? דבר שאנחנו מאמינים, רוצים לחשוב, מקווים לחשוב שזה ככה, אבל לא יודעים בצורה ברורה. מה אנחנו אומרים כל בוקר? יותר מכל המצוות שאנחנו מקיימים, יותר מכל הדברים שאנחנו עושים, על מה עיקר השכר שלנו, מה יפה ירושתנו, שאנחנו לא בטוחים בירושה שלנו, אנחנו לא בטוחים בעתיד שלנו. אנחנו שואלים, אשרנו מה טוב חלקנו, זה ככה, זה לא ככה. הספק של האדם, החוסר יכולת של האדם להגיד בצורה ודאית, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, הקדוש ברוך הוא ייתן לי שכר טוב, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי בכל משבר, אז זה עיקר השכר של האדם. לא על כל המצוות שאדם מקיים, לא על כל שאר הדברים שאדם מקיים, אלא רק על דבר אחד. השאלה הוא מה טוב חלקנו, שכל החלק שלו נתון בתהייה, בשאלה מה זה יהיה, זה לא יהיה, ועדיין אדם ממשיך, ועדיין אדם ממשיך ומאמין. לכן מה אנחנו אומרים בסוף כל העניין הזה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. למה? כי מה זה אמירת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? אנחנו יודעים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, רבותינו חתם סופר ועוד מסבירים ואומרים מה זה הפסוק המיוחד הזה שהוא נבחר להיות זה שאנחנו אומרים אותו בוקר וערב. למה? כי בו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו סוגרים את העיניים ואומרים לקדוש ברוך הוא, כל המציאות שמולנו היא לא מציאות טובה, היא מציאות שלילית, היא מציאות שומות עולם רודפים את עם ישראל, אבל אף על פי כן, אנחנו עוצמים את העיניים, סוגרים את העיניים, ומתעלמים מכל מה שאנחנו רואים, ואומרים, אנחנו מאמינים במציאות שאנחנו לא רואים כרגע. יש מציאות שחורה בכרגע, אנחנו מתעלמים ממנה, עוצמים את העיניים ומייחדים עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו אומרים במילים, הפירוש המילולי, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה השם י' כבב כרחמים? מה זה אלוקנו? אלוקים, דין, קושי. קושי התמודדות, דבר קשה יותר. אנחנו אומרים, השם אלוקנו, השם אחד. הכל, הרחמים והדין, הטוב והרע, הוודאות והאי-וודאות, הכל אנחנו מחברים את זה לדבר אחד, ואנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה שהכל אחד. לכן אומרים, אשרינו, מה טוב חלקנו, שהחלק שלנו הוא לא ברור, הוא לא ודאי. הוא לא חזק ושריר וקיים ב-100%, זה הדבר שלא אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. כן, זה השכר הגדול ביותר, כמו שאמרנו, והיה טרם יקרו ואני הנה. זה שאדם טרם שמגיע הזמן לשמוח. עדיין עוד לא הגיע הזמן לשמוח. עדיין לא הכל טוב, אבל והיה טרם, עוד קודם שהגיע הזמן לשמוח, הוא והיה, הוא שמח, הוא מאושר, הוא יודע שהכל טוב, זה הדבר שאחר במביא את האושר, וזה הדבר שמקרב את הישועה בצורה הגדולה ביותר והטובה ביותר לאדם, ומביא את האדם אל המקומות הגבוהים ונחשבים ביותר. אדם מנסה להתנתק מכל הדברים הנמוכים, להתנתק מכל הדברים שלמטה, ורק ללכת אל משהו, מציאות שלמה, המציאות הטובה ביותר, השלמה ביותר, זה לא דרך השם האמיתית, זה לא הדרך הנכונה, ואדם צריך להיות בצורה של טיפוס, שבו הוא מכיר את כל הצדדים האפלים יותר, הקשים יותר, המורכבים ביותר, ובכל אופן הוא מצליח להגיע לשלמות שלו, אל הדבר השלם והטוב ביותר. כולנו מכירים את אחד מהמושגים, אחד מהסיפורים, אחד מהאבני דרך בעולם התשובה, את מה את הסיפור של אבי לעזר בן דודיה, שגמר במסכת עבודה זרה מספרת עליו שהוא לא הניח אישה רעה בעולם שלא בעליה, הלך וחטא ועשה את הדברים האיומים ונוראים ביותר, עד שגמרה מעריכה ומספרת שהוא שמע שיש אישה אחת בקרחי הים, הלך אחריה, חצה אליה 7 נערות, הביא כיס של דינרים, כל הסיפור שגמרה מספרת, ואז אמרו לו שהוא לא יתקבל בתשובה, הלך וחזר בתשובה ולא יכל להכיל את זה שאולי הוא לא יתקבל בתשובה, שם ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה וכך יצא נשמתו. ומה כתוב שמה? שיצא באותו רגע בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מקובל לחיי עולם הבא. עם כל המעשים הרעים שהוא עשה, עם כל הרוע והעבירות על עבירות על עבירות שהוא היה צרור בהם וסגור בהם, עדיין יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מקובל לחיי עולם הבא. ואז עמד רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא ואמר, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. רבי אלעזר בן דורדיה, כל מה שהוא עשה עדיין, זכה לקרות רבי. לכאורה, איך זה? אז אחד מגדולי עולם, רבי חיים ויטל, מגלה ואומר לנו שלא סתם הוא זכה לקרות רבי. הוא כל החיים שלו עבר עבירות, פתאום אחרי יום אחד עשה תשובה ונהיה רבי, נהיה גדול הקדוש ביותר. אי אפשר להתעלם לכאורה מכל הדברים הרעים שהוא עשה, מכל השנים של העבירות, מכל השנים של ההליכה נגד הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לכאורה להתעלם מזה. זה זכה לקרות רבי וזכה להגיע לכל הדברים הגדולים האלה. אז רבינו חיים ויטל מגלה באמת שיש פה עומק, יש פה משהו מסוים שאנחנו לא יודעים מה העומק הזה. יש סיפור אחר שאנחנו יודעים על רבי יוחנן, על יוחנן כהן גדול. רבי יוחנן כהן גדול שיש מזהים אותו עם אחד ממלכי בית חשמונאי, רבי יוחנן כהן גדול שהיה בסוף ימי הבית השני אחרי שמעון הצדיק, לקראת סוף ימי הבית השני, הוא היה דמות מאוד גדולה וחזקה בעם ישראל, 80 שנה שימש בכהונה גדולה, ובסוף חייו כפר בעיקר, סוף חייו עזב את דרך השם, נטש את דרך השם וכפר בעיקר. 80 שנה הוא היה כהן גדול והיה נכנס כל יום כיפור אל קודש הקודשים, 80 שנה הוא היה מרצה על עם ישראל, 80 שנה הוא היה הדמות הגבוהה והבחירה והקדושה ביותר, הגבוהה והקדושה והבחירה ביותר בעם ישראל. ואז נתפס למינות או מה שהיה איתו, ועזב את דרך השם ונטש את דרך השם. אז רבנו חיים ויטל מגלה שהקדוש ברוך הוא לקח את כל הימים, את כל השנים, את כל הזמנים של אותו יוחנן כהן גדול, והעביר אותם רבי אלעזר בן דורדיה. הוא קיבל את כל השנים שלו, הוא קיבל את כל הזמן שלו, ואז לכן באמת הקדוש ברוך הוא זרק לפח או לקח לאיזשהו מקום את כל השנים שבהם רבי אלעזר בן דורדיה עשה עבירות, והצמיד הצמיד לו את כל השנים שרבי יוחנן כהן גדול עשה מצוות ונכנס לקודש הקודשים ועשה מעשים גדולים, הצמיד לו את השנים האלה, ואז אלו כל החיים שלו, הוא נפטר כבעל תשובה, נעשה רבי ועלה לשמיים וקיבל את השכר על כל הימים שרבי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה והיה צדיק. לכאורה זה הגיוני מאוד, יוחנן כהן גדול כל ימיו היה צדיק, ובסוף חייו פרש מן הדרך. אז מה יהיה עם כל אותם ימים, מה יהיה עם כל אותם ימים שהוא היה צדיק, הלכו לאיבוד? הקדוש ברוך הוא לקח בעל תשובה באותו דור, או דור, כמה דור, שתי דורות אחרי זה כנראה, שחזר בתשובה בסוף ימיו, והקדוש ברוך הוא הצמיד ונתן לו את כל החיים כולם. ככה רבינו חיים ויטל מגלה, וזה גילוי ויסוד גדול מאוד. אבל אנחנו יודעים שבכל דבר, עד כמה שהוא נשמע גדול, אפשר לחפור יותר ואפשר לגלות הרבה יותר דברים. אז אם כן, מה זה באמת אומר לנו? ועל יוחנן כהן גדול, מה זה אומר? אי אפשר בסופו של דבר לקחת לאדם 70 שנים, 80 שנים שהוא עשה מצוות ומעשים טובים, ופשוט לעשות את הטק הדבק ולהעביר את זה למישהו אחר. מה כל העניין הזה אומר לנו? למה דווקא השנים שרבי יוחנן כהן גדול עברו לאותו רבי אלעזר בן דורדיא? לא היה אנשים אחרים, לא היה דמויות אחרות, לא היה דרכים אחרות לתקן ולהעלות ולהסביר את אותם ימים של רבי אלעזר בן של רבי יוחנן כהן גדול? אלא מה אנחנו יודעים רבי יוחנן כהן גדול היה? הוא היה דמות גדולה בעם ישראל, חזקה בעם ישראל, שתקנה הרבה תקנות. אבל מה היה אחד התקנות החזקות ביותר, המפורסמות ביותר שהוא תיקן? תקנת דמי. מה זה תקנת דמי? שתורות שלוקחים מעם הארץ אומרים שכנראה הם לא מוסרים, לא סומכים על עם הארץ. רוב עמי הארץ ככה אומרים, לא מאסרים, לא סומכים על עמי הארצות. אותו דור היה ספק אם סומכים על עמי הארצות בענייני תרומות ומעשרות, או לא סומכים על בענייני תרומות ומעשרות עשרות על עמי הארץ. הוא אמר לא סומכים, תיקן תקנה שלא סומכים על לא סומכים על עמי הארצות בענייני תרומות ומעשרות, ומי ששומר, מי שמקפיד, הוא בתוכו יעשה מה שצריך, לא סומכים בכלל על עמי הארצות. מה אנחנו רואים שלו בטבע שלו, מה אנחנו רואים שהוא עשה בחיים שלו? התבדלות מוחלטת ממי שנמוך, התבדלות מוחלטת ממי שהוא נכשל, התבדלות מוחלטת ממי שלא יודע, מישהו עם הארץ, מישהו לא יודע, מישהו לכן לא שומר מצוות, מתרחקים ממנו ומתבדלים ממנו. כמובן זה תקנה נכונה שנפסקה להלכה, ואחרי זה אנחנו ומקיימים אותה אחרי זה. אבל מה, אי אפשר ככה להתעלם מאנשים קטנים, אי אפשר ככה להתעלם ממי שנחשב פשוט ולחשיב אותו כלו. לכן גם יוחנן כהן גדול, רבי יוחנן כהן גדול, עם כל גדולתו במשך ימי חייו, היה מחויב שיהיה לו בחיים שלו איזושהי התחברות לבעל תשובה. את מה שהוא הפריד את כל עם ישראל, ניתק את כל עם ישראל מכל העניין הזה של לא סומכים על עמי הארץ, לא סומכים על מי שקטן, היה חייב אחרי זה שהוא יבוא ויתחבר עם בעל התשובה. לכן כל החיים שלו הלכו ולאיפה ניתנו? לרבי אלעזר בן דורדיא, שהוא היה גדול הבעל התשובה. למה? כי אי אפשר לגמרי להתנתק מעמי הארץ, ואם נתקים לגמרי מעמי הארץ, זה לא דרך השם אמיתית. זה לא עבודה את השם האמיתית. חייב חיבור עם, גם עם עמי הארץ, גם עם מי שנראה עובר עבירות, גם מי שנראה נכשל וקטן. לכן כל החיים שלו עברו דווקא לרבי אלעזר בן דורדיא. למה? כי למרות שב-80 שנה ראשונות של החיים שלו היה טוב וצדיק וקדוש ולא שום בעיה איתו, אבל היה התנתקות, פרישה מבעלי תשובה, היה חייב אחרי זה חיבור גדול לבעלי תשובה. הקדוש ברוך הוא חיבר וצירף את הימים והשנים שלו עם רבי אלעזר בן דורדיא, ואז היה חיבור השלם והטוב ביותר.